טוב, אנחנו למדנו את פרק י' פסקה ג' ואמרנו שככל שהתשובה היא יותר מעמיקה, אז ממילא האדם תופס את עצמו ביחס לעצמו וביחס למציאות וביחס לעולמות. הוא תופס את עצמו פחות פרטי. ממילא כשהוא פחות פרטי אז הוא יותר שייך למהלך כולל. כשהוא שייך למהלך כולל, אז כמו כל מה שדיברנו וכל הפרטים שדיברנו, אז מילא העולם הזה תופס את מקומו בצורה אחרת ביחס לעולם שאחרי העולם הזה, ולכן המוות תופס מקום אחר לגמרי. וגם בעולם הזה האישיות היחידית, כמו שראינו בסוף הפסקה, היא ממקמת את עצמה במקום הרבה יותר כללי, כלל העולם, כלל העולמים, ואז מילא כל היחס אל החיים פה ולחיים אחרי החיים מקבל פרופורציות אחרות לגמרי. זה מה שראינו בפסקה ג' בהוצאה הזו של אור עציון, נכון? כן או לא? אוקיי. עכשיו ראינו שבפסקה ג' בהוצאה הזו יש איזשהו שינוי. אז בואו נקרא את החלק הראשון, שהוא החלק המשותף לשתי ההוצאות. כל מה שהתשובה מתעמקת יותר הולכת יראת המוות ומתמעטת, עד שפוסקת לגמרי, ומקומה לוקח המצב של ותשחק ליום אחרון. עד לכאן אותו דבר. המציאות הרוחנית שבהווייתו האמיתית של האדם, כמציאות הרוחנית של העולם כולו, תופסת את בליטתה הרשומה, וודאותה הולכת ומתנוצצת, אצלנו הולכת ומתנוצצת, והמוות עובד את שמו ואימו את מוראו ופלצותו. עד לכאן אותו דבר. והאישיות היחידה, זה מה שקראנו אצלנו, הולכת ומתגדלת, נכנסת בתוכן הכללי של האומה כולה בכניסה ממשית, ולא רק הפרט הולך ומתגלה כחלק מכלל של אומה, אלא חלק מכלל של עולם וחלק מכלל של עולמות, ומלא הכל מתמקם בצורה הרבה יותר מדויקת, ומלא האדם שייך יותר לערך הנכון, ולכן באמת הפרטיות שלו היא פחות תופסת מקום, מהצד הזה שהצדדים החסרים שבו מתמקמים בתוכן הרבה יותר כולל, ולכן גם הוא הרבה יותר רגוע ביחס לחסרונות שלו, ליחס שלו אל עצמו וכו', כל מה שדיברנו. עכשיו, בהוצאה השנייה כתוב, והאישיות עצמו, והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק. כלומר, כשאדם רואה באמת את האישיות שלו כפרט, אז מלא הוא מזהה גם את החסרונות שלו, את הצדדים החסרים שבו. והאישיות עצמו, אני לא יודע, לא יודע. והאישיות, כנראה שהיו שתי פסקאות או שתי גרסאות, אני צריך לבדוק את זה, אני לא יודע. והאישיות עצמו והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק. כלומר, ואז האדם חי בחילוקים של טוב ורע, כמו שדיברנו. אבל, וכשהוא שב מאהבה, אבל כשאדם עושה מהלך של תשובה עמוקה, שהיא תשובה מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודא, מיד מתנוצץ עליו האור הפנימי שהוא יסוד כל אלמא דפירודא, שהוא אלמא של היחד, של האחד שמתגלה ביחד. כלומר, האחד שמתפרט לפרטים, אבל אתה רואה את היחד, את הקשר בין כל הפרטים, זה אלמא דייחודא. בכלל, המילה יחד, אנחנו נקראים עם מייחדי שמך. מה התכונה של מייחדי שמך? שלמרות שאנחנו חיים בעולם של פירוד, אנחנו יודעים לגלות את האחד שבא ביחד. יחד זה הרבה פרטים. אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה יחד. אבל יש מקור אחד לכל היחד הזה. ויש מטרה אחת לכל היחד הזה. אז אנחנו עם מייחדי שמך. אנחנו יודעים להתייחס נכון אל הביחד. אל הפרטים. מהמקום של האחד. לכן אנחנו גוי אחד, ומצד שני אנחנו יודעים לייחד את האחד. כלומר, לגלות את האחד שביחד, זאת הכוונה. אז כשאנחנו שייכים לעולם של תשובה, ואז האישיות, כשאדם הוא פרטי, אז בעצם כל חלק שבו וכל חלק שבעולם מתגדר, כלומר, מוגדר בפני עצמו, ואז מילא יש דברים שהם רעים, יש דברים שחסרים, יש צדדים שהם לא מתוקנים. אבל כשאדם שב מאהבה, אז הוא מכליל את הכל ביחד, במהלך אחד, מקור אחד ומטרה אחת. וממילא, וכשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודא, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. וממילא, כשהכל מתארגן לחטיבה אחת, ובקישור הכללי, אין שום רע כלל, כי לכל חלק יש תפקיד. אז כרגע המעטפת היא של הרע, אבל הגרעין הפנימי והצדדים מסוימים שהופיעו כלפי חוץ בגילוי, גם הם טוב. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, מלשון טיבול, תבלין לחיים, זה לא רק כדי שיהיה מעניין, אלא זה הכוונה שכוחות החיים הטבעיים, שבאופן עצמי יש בהם מוגבלות של עולם הזה, של חומר, של טבע, אבל הם, כמו שאמרנו הרבה פעמים, מוסיפים חוזק לעדינות של האלוקות, של האלוקי שבאדם. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את יקרת ערכו, ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש, כי בעצם כל הרע, כל החסרונות, כל הקלקולים וכולי, הם חלק מה... הם צירוף אחד, חלק אחד מכל המהלך הכללי. כלומר, בקיצור, מצד האמת אין פה הבדל. כלומר, בפסקה של אור הציון, אז הדגש הוא יותר שהפרט נהפך לחלק מכלל, כלל האומה, כלל העולם וכלל העולמי. בפסקה הזאת, בהוצאה של מוסד הרב קוק, אז הפרט שממקם את עצמו כחלק מכלל, ממילא גם הצדדים הפרטיים שבו, שהיו שליליים ורעים, בעצם מצטרפים להיות חלק מהכלל הגדול, שהכל מצטרף לטובה. טוב, באופן עקרוני, אני חושב שזה אותו יסוד, אולי עם דגש קצת שונה. טוב, אבל בין נדר, אני חייב לכם תשובה, מה המקור להבדלים בין שתי הגרסאות האלה. טוב, אני לא יודע. אני לא רוצה להגיד, לא בדקתי את זה, אני לא יודע, אני שמתי לב לזה פעם ראשונה, כשלמדנו את זה שבוע שעבר. לא שמתי לב. טוב, הגענו לפסקה ד', כן.
אפשר לדעת אם האדם שמירה או מעבר?
זאת אומרת, אני כלפי מישהו אחר?
לא, בן אדם יכול להרגיש בגדול אם הוא
שם... אדם כלפי עצמו, הרי אמרנו הרבה פעמים שתשובה מאהבה זה תשובה שבאה מתוך הכרה שכלית. והביאות וזה בא מתוך הכרה שכלית, אז זה בא מתוך הזדהות, כי מה שאני הכרתי שכלית, אני יותר מזדהה איתו. ממילא, זה בחינת אהבה.
האדם פשוט מפחד,
כאילו... כן, נגיד, בסגנון הזה. טוב, פסקה ד', עד לכאן שלוש פסקאות ששייכות יותר לעולמות, כמו שהרב קורא להם, רוחניים. עכשיו אנחנו יותר נכנסים ככה לעולם שלנו. הפסקה הבאה היא פסקה חשובה מאוד. האמת שכל פסקה היא כמעט הפסקה של אורות התשובה, אבל באמת הפסקה הבאה היא פסקה יסודית מאוד. פסקה קצת ארוכה, נקרא את החלק הראשון שלה. מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. מה זאת אומרת? זה בעצם זו הכותרת הכללית של כל הפסקה. עכשיו הרב מחלק כאן את הפסקה לשני חלקים שהם כאילו כלפי חוץ שני שלבים, אבל אלה בעצם שתי מדרגות, שתי בחינות, נראה עוד מעט. אז אם כן, הכותרת העקרונית, מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. מה זאת אומרת? ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוהיות לעולמיות, שהיא כמו השפלה ומיטה נוראה, אשר כל הירידות שבעולם, מדרגה לדרגה, למשל, מריבוי כישרון וקניין, למיעוט כישרון וקניין, לא ישבו לה. וכל זה נעשה על פי המשקל העליון של שפיטת הצדק, המשערת מלשון שיעור, המשערת את משפט ההוויות בטרם כל יציר נברא, ויש בחסד עליון של עולם חסד יבנה, משום מידת הגבורה והדין של רוח אלוהים המרחפת על פני המים. עד לכאן חלק ראשון. חלק שני. אמנם ירידה זו, הלא יסוד העלייה העליונה גנוז בה. ולפי סדר זמנים היא, הרי העלייה כרוכה כבר בה. ותאום רבה של המשפט והררי אל של הצדקה יחדיו ישקו. והולכים הדברים ומתבררים, שווים לאתנם ביתר שאת ברוח האדם, שהתשובה היא חלקו ונחלתו. והיא דוגמה לכל היש ברום רוממות ובשפל תחתיות. טוב, אולי נקרא עוד משפט אחד. אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם הרים יולד ותחולל ארץ ותבל ומעולם ועד עולם אתה אל, תשב אל נושא דקה ותאמר שובו בני אדם. עד לכאן היסוד. קודם כל המשפט הראשון, כל מהלך היש הוא בנוי על יסוד התשובה. מהלך היש באופן כללי ומאלוהיות לעולמיות, ואחר כך כאור חוזר מעולמיות אל האלוהיות. בוא נעשה סדר. כולנו מכירים את סדר ההשתלשלות, מה שנקרא. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז נכון שהוא אמר ויהיה ויאמר, אז הוא ברא בפעם אחת את הכל, אבל בגילוי שזה הופיע אלינו, זה הופיע ממדרגה למדרגה. כלומר, זה שיש למשל 10 ספירות, זה אומר שיש את האינסוף האלוהי, האינסוף האלוהי הזה, אם אפשר לומר, הוציא מתוכו משהו, הוציא קרן, השמש האלוהי, האינסופית הזאת הוציאה מתוך הקרן, והקרן הזאת הלכה ונהייתה פחות ופחות ופחות קרן, עד שבסוף העין האנושית יכולה להכיל את האור של השמש שמתגלה דרך הקרן אחרי כל ההשתלשלות, אחרי כל הירידה. כלומר, יש בעצם אינסוף אלוהי שהולך ומשתדרג קומה אחר קומה למטה ולמטה, מעולם עליון לעולם תחתון, עד שבסופו של דבר אנחנו כבני אדם פה בעולם הזה נבראנו, ועד כדי כך שאנחנו מסוגלים בעולם הזה לקבל את האלוקות באיזושהי מידה, בין מה שבתוכנו, בין מה שנמצא מחוץ לנו. בכל אופן, כשהרב אומר שכל מהלך היש, מהלך כל היש, הוא בנוי על יסוד התשובה, הכוונה, שהאינסוף האלוהי הלך והשתלשל מלמעלה למטה, וירד ממדרגה למדרגה, עד שהגענו למצב שנקרא העולם שלנו, כתר, חוכמה, תפארת, וכו', לנצח עוד יסוד, עד שהגענו בסוף, בספירות הרוחניות למידת המלכות, ומידת המלכות הוציאה את העולם הזה, ובעולם הזה אנחנו מכירים אותו כפי שהוא, עם הכישרונות האלוקיים שלו. ובעצם כל מהלך התשובה, אומר הרב, זה מעבר מלמעלה למטה בשלב הראשון, מאלוהיות לעולמיות. כלומר, ממצב שהאלוהי הוא אינסופי, עד כדי כך שהוא פחות אינסופי, ועד כדי כך שהוא פחות אינסופי. כלומר, האלוהי מצד עצמו הוא אינסופי, אבל הלבוש שהוא מתלבש, הוא יותר עבה ויותר עבה ויותר עבה, עד שבסוף מופיע מציאות, או מופיעה מציאות של עולם הזה, שאפשר לקלוט את האלוהי גם דרך המסכים האלה, דרך הכלים האלה. עכשיו, מה זה בעצם תשובה? תשובה זה בעצם לחזור בחזרה למקום. כלומר, לעלות בחזרה מעולמיות לאלוהיות. אומר הרב, בעצם כל נפילת קומה, כל ירידת הדרגה, מהאינסוף, ירידה, 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 עד שהגענו למציאות שלנו, זה בעצם בחינה של מוות. כי מה זה בעצם מוות? מוות זה בעצם חיסרון ביחס למדרגה שהייתה לפניכם. אם מדובר מלמעלה למטה, אז מדובר על ירידה. אז מוות זה בעצם ההכרה של המדרגה הנוכחית ביחס להכרה יותר עליונה של המדרגה הקודמת, שאם אני רואה את הפער, אז המדרגה הזאת עכשיו היא מוות לעומת המדרגה הקודמת שהייתה. כי המדרגה הקודמת היא הרבה יותר עליונה. אז מהבחינה הזאת בעצם, ירידה ממדרגה למדרגה, זה בעצם סוג של מוות. שהרב אומר שבעולם שלנו אנחנו רגילים להגיד או להגיב לירידה של מדרגה במיעוט כישרון, במיעוט כישרון וקניין, לעומת ריבוי כישרון וקניין. כלומר, פעם היו לי 14 פלאפונים, היום יש לי רק 2 פלאפונים, אז אני מבין את הירידה ממדרגה למדרגה. פעם הייתי יכול לרוץ 100 מטר 20 שניות, היום אני יכול לרוץ 100 מטר 3 שעות. אז אני מבין את הירידה. כלומר, המדרגה, ירידות המדרגה אצלנו, אלה ירידות כאלה שכמה שאנחנו לא נקצין את הירידות, זה כלום, זה אפס אפסים, לעומת הירידות האמיתיות, שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, הוריד את האינסוף האלוהי, עד שהוא הגיע לכלים שלנו, לעולם שלנו, לעני שלנו, לעצמיות שלנו. בואו נקרא זה שוב. ובעצם כל התשובה זה לחזור לאט לאט לאותו המקור. כלומר, אם האינסוף האלוקי הוא אינסוף, והוא ילביש את עצמו בהתחלה בלבוש דק, ואחרי זה בלבוש יותר רבה, ואחרי זה בלבוש יותר רבה, ואחרי זה בלבוש יותר רבה, עד שבסוף של דבר הגענו אל המציאות שנקראת עולם שלנו. אז לעשות תשובה, זה בעצם להתחיל לקלף את כל השכבות האלה. אז אני מקלף שכבה, ואז יש יותר אור אלוקי יוצא החוצה. כי השמיכה שחוצצת בעד הפרוג'קטור היא פחות עבה. ואז אני מקלף עוד שמיכה, ואז הפרוג'קטור אומר יותר גדול ויותר חזק וכו'. זה נקרא תשובה. יוצא לפי זה, שתשובה קדמה לעולם לפי זה, זה פשוט. כלומר, היות והקדוש ברוך הוא ברא עולם, שבו האינסוף האלוקי יורד ירידה אחרי ירידה, מתלבש לבוש אחר לבוש, ממילא ברור שכדי לחזור אל המקוריות האלוקית, צריך לעשות תשובה. לשוב. לשוב למה? לשוב אל אותה מקוריות, שהיא לאט לאט הולכת ומתפשטת, נקרא לזה ככה, מהלבושים שלה. לכן אומר הרב, מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. מהלך כל היש הכוונה על ידי הבריאה האלוהית מלמעלה למטה, ואחרי זה על ידי הבחירה האנושית מלמטה למעלה. המהלך הוא כפול. הקדוש ברוך הוא צמצם את האינסוף מלמעלה למטה, והשאיר לנו את המקום לחזור אל האינסוף הזה מלמטה למעלה. אז מהלך כל היש, בין היש שיורד מלמעלה למטה, ובעקבותיו היש שעולה מלמטה למעלה, מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כזה? למה בראת העולם עם קליפות? למה בראת העולם עם מחיצות? למה בראת העולם עם מעטפות? למה בראת העולם עם לבושים? כדי שאתה ואני נסיר את הלבושים כמה שניתן, ונחזור אל אותה מקוריות מתוך העבונה שלנו, מתוך הבחירה החופשית שלנו, ונהיה שייכים לאלוקות הזאת באמת. מה שנקרא לא לחם של בושה, נעמה דקיסופה, אלא לחם של זכות. לכן אומר הרב, מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. זאת כותרת כללית. זה המהלך הכפול. המהלך של ההתלבשות מלמעלה למטה, והמהלך של הסרת הלבושים האלה מלמטה למעלה על ידי בחירתו החופשית של האדם. וזה נקרא תשובה בעצם. אומר הרב, ההוויות, כל ההוויות שהקדוש ברוך הוא ברא, החל מההוויות הרוחניות בעולמות עליונים, והמשך בהוויות חומריות בעולם שלנו, אדם, ישראל אדם, חי, צומח, דומם וכו', ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוהיות לעולמיות. אז מידת הנצח ביחס למידת החוכמה בספירות זה מוות. מידת היסוד ביחס למידת הנצח זה מוות. מידת המלכות ביחס למידת היסוד זה מוות. ישראל ביחס למידת המלכות בהופעה של העולם הזה זה מוות. אדם ביחס לישראל זה מוות. צומח ביחס לחי זה מוות. כלומר, בעצם כל החיים שלנו, כל ההופעה של העולמות שאנחנו מכירים, זה בעצם ירידה אחרי ירידה אחרי ירידה, שזו בעצם איזושהי מציאות של השפלה. השפלה מלשון שפלות. כלומר, האלוהי הולך ומתכסה, הולך ומסתתר, במקום הארת פנים, אסתר פנים. לכן ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוהיות לעולמיות. איזו הגדרה? ממצב שבו האלוהי נראה, הארת פנים, למצב שבו האלוהי נעלם. עולם נקרא עולם, אחד ההסברים מלשון העלם. האלוהי נעלם בעולם. הטבע נקרא טבע, כי הקדוש ברוך הוא הטביע את עצמו בפנים. כי בכל הוא טובע בפנים, לא רואים אותו. מסתתר. אל מסתתר. אז ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוהיות לעולמיות. וכל מדרגה היא מוות ביחס למדרגה היותר עליונה, שקדמה לה. תחשבו רגע, בואו נדבר רגע על כשאדם עושה את המהלך ההפוך. כשאדם עולה קומה, אז כשהוא נזכר במה שהוא היה פעם, בכל קומה ביחס לקומה הקודמת, אז הוא אומר, רגע, מה שהייתי פעם זה קטן. זה מצחיק, זה אפילו אולי מעליב. כלומר, פעם הייתי מת ביחס למה שעכשיו אני חי. ונקווה שעוד שעתיים נהיה הרבה יותר חיים ממה שאנחנו חיים עכשיו. כלומר, כל מהלך החיים זה בעצם תגבורת של חיים ביחס לחיים שהוא קודם, והחיים שהוא קודם ביחס לחיים של עכשיו הם בעצם מוות. אז אותו דבר בתנועה המקורית הראשונית. כל מה שהיה בהתחלה הוא חיים, ולאט לאט הולך ואם אפשר לומר, מתווספת מציאות שחוצצת, מסתירה את החיות הזאת, וזה נקרא מוות. הכל יחסי כמובן. רק טיפה נקרא את זה. ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוהיות לעולמיות, שהיא כמו השפלה ומיתה נוראה. עכשיו, אדם שאין לו את הערנות להכיר את המדרגות האלה, להיות שייך למדרגות האלה, אז הוא בכלל לא מבין מה אתה מדבר. מה אתה מדבר? איזה ירידה? או שאדם הוא שייך לעולם של עלייה, אז הוא מבין על מה מדברים, אבל אדם שלא שייך לעולם של עלייה, הוא לא מבין מה רוצים. אני חי, מה רע לי בחיים שלי עכשיו? כשאתה תחיה חיים יותר מלאים, אתה תבין שהחיים של עכשיו הם חיים שתקרא להם בהמשך, אם תגיע למדרגת העולנה, תקרא לחיים של עכשיו מוות. אבל עכשיו אני חי, אני מרגיש טוב, לא חסר לי כלום. אבל החיים עכשיו, ביחס לחיים היותר מפותחים שאתה מסוגל להגיע אליהם, הם מוות. זה מהלך של תשובה. ככל שאדם שייך למהלך של תשובה באמת, הוא הופך להיות יותר ויותר חי, והמדרגות הקודמות זה לא שום זלזל בהם, אבל הוא מודע, הוא מתחיל להיות מודע וחי, עד כמה המדרגות הקודמות הם היו מוות מבחינתו. רק הוא לא מודע לזה, הוא לא מרגיש את זה, הוא לא חווה את זה, הוא לא פוגש את זה. אשר כל הירידות, אומר הרב, אבל אנחנו עכשיו בשלב הראשון, של הירידה מלמעלה למטה, מהאינסוף האלוהי אל ההוויות השונות, החל בספירות הרוחניות והמשיך בעולם שלנו, וכל זה בעצם ירידה אחת גדולה מאלוהיות לעולמיות, כשכל ירידה ממדרגה למדרגה היא בעצם מוות, אשר כל הירידות שבעולם, ואומר הרב, אם אנחנו רוצים לדמיין את זה, או לזהות את זה, או לתת דוגמה לזה, בעולם שלנו, הדוגמאות הכי קיצוניות שניתן, שאדם שהיה עשיר ונהיה עני, איזה כאב, איזה נוראות, אדם שהייתה לו משפחה ופתאום חזר שלום, אין לו משפחה. כל המשפחה נכחדה בשואה. מריבוי למיעוט. איזה כאבים יש לנו כשאנחנו נפגשים עם מציאות כאלה? אז אומר הרב, הכאבים האלה זה כלום. לעומת הכאב של ריבונו של עולם, אפשר לומר את זה ככה, של הירידה מהאלוהי לעולמי. אשר כל הירידות שבעולם, איזה עולם? בעולם שלנו. בעולם הזה, כל הירידות שאנחנו יכולים לזהות אותם, להיפגש איתם, לחוות אותם, להרגיש אותם, להבין אותם. אשר כל הירידות שבעולם, מדרגה לדרגה, למשל, מריבוי כישרון וקניין, למיעוט כישרון וקניין, לא ישבו לה. נפילת העולמות בעולם שלנו, מריבוי למיעוט, זה כלום לעולם הנפילה של האינסוף האלוהי אל העולם שלנו. אבל לא לשכוח, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו. והקדוש ברוך הוא במחאות רוצה ליפול, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולם כזה, שבו הוא יצטרך לרדת ירידה אחרי ירידה, מוות אחר מוות. כדי להשאיר מקום לתשובה, זה בדיוק. שווה לקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, לרדת מאלוהי לעולמי, כדי שבני אדם יעשו תשובה. ואז יקבלו את הזכות שלהם בזכות. את המדרגת חיים שלהם בזכות. אתה רצית משהו מקודם? כן.
אם השלב, זאת אומרת הבנתי לך שהאדם, האדם הוא במדרגה יותר גבוהה מאשר הצומח. הצומח נחשב מת לעומת האדם. הרב אמן נחשב מת לעומת האדם.
מבחינת כישרונות החיים.
כן, אז למה בבריאה כאילו דווקא קודם ההפך?
שאלה מאוד יפה, זה נושא חשוב, אבל לא נפתח אותו כרגע. כלומר, שואל, שמך?
דוד.
דוד. שואל דוד, ודיברנו עליה דווקא בשיעורים אחרים. שואל דוד, אם אנחנו מתבוננים לא דווקא בבריאה, אלא בכל סדר ההופעה, הדברים היותר ערכיים, היותר משמעותיים, בעלי יותר מהות ותוכן, הופיעו דווקא בסוף. למשל דוגמה, האדם נברא בסוף ימי הבריאה, עם ישראל הופיע, לא בסוף, אבל באמצע ימות ההיסטוריה, התורה ניתנה אחרי חצי שנות היסטוריה. כל מדרגות החיים היותר עליונות בעולם שלנו, מהצד הגילוי שלהם, מופיעים לא בהתחלה. חז"ל אמרו את זה בכותרת כללית, דרך ארץ קדמה לתורה. אבל זה נושא שלם. הרב אומר במשפט אחד, אין היה באחד המקומות שבת בית בהתחלה, שכדי להגיע לקומות עליונות צריך לבנות קודם כל את התשתית של הקומות הנמוכות. אז ברובד הפנימי ודאי שהמדרגות העליונות קדמו להכל. לכן תורה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם. מצד האמת, בריאת האדם קדמה לכל. מהצד של הגילוי של זה, הייתה צריכה להיות כאן הכנה, כדי שעל גבי הקומות הנמוכות, תיבננה הקומות היותר עליונות. אבל זה דברים יותר עמוקים, זה כרגע לא תמיד להתעכב על זה. אבל הערה חשובה מה שאתה אומר. עוד פעם, בואו עכשיו נקרא את כל זה ביחד. מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. שלב א', ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוהיות לעולמיות, שהיא כמו השפלה ומיטה נוראה, אשר כל הירידות שבעולם, שלנו פה, שאנחנו מכירים, מדרגה לדרגה, מריבוי כישרון וקניין למיעוט כישרון וקניין, לא ישבו לה. עכשיו אומר הרב, ואיך הקדוש ברוך הוא מחליט כמה לרדת? למה הוא קבע שהוא יורד למידת חוכמה, ולא יותר? ואחרי זה לבינה, ואחרי זה לדעת. הוא יורד לאדם, ואחרי זה לחי. איך הקדוש ברוך הוא קבע? הרי אפשר לרדת עד תאומי תאומות שאנחנו לא מעלים על דעתנו בכלל. או אולי אפשר לא לרדת כל כך. אז למה הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יורד דווקא לקומות האלה שהוא ירד? אומר הרב, באמת אין לנו תשובה לזה. גם הרמח"ל בספר דרך השם שואל את השאלה הזו בצורה קצת אחרת, ואומר, כך שיערה חוכמתו. כך הוא כותב. ואותו דבר פה. וכל זה נעשה על פי המשקל העליון של שפיטת הצדק. הקדוש ברוך הוא יש לו את המשקל המדויק, את הצדק המדויק, הוא יודע לאיזה מדרגות הוא רוצה לרדת, מהי הסדר בין הירידות האלה, מה הקשר בין הירידות האלה, איפה הוא יעצור את הירידה וכו'. וכל זה נעשה על פי המשקל העליון של שפיטת הצדק. למשל דוגמה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שנקרא גן עדן, אדם אשר חטא סולק לעולם הזה. הקדוש ברוך הוא קבע שהעולם הזה, לפי הגמרא מסכת סנהדרין, הוא בין 6,000 שנה, ואחר כך עולם הבא. למה 6,000? למה לא 4,000? למה לא 18,000? למה לא מיליארד שנים? למה הקדוש ברוך הוא החליט שהזמן לתקן את חטא אדם הראשון, פה בעולם הזה, באופן יחסי, הוא 6,000 שנה? למה?
ככה.
כך שיערה חוכמתו התברך. אתה זוכר שדיברנו תקופת השורשים והענפים? מישהו זוכר שדיברנו בשיעור אחר? תקופת השורשים. למה הקדוש ברוך הוא החליט שמועד א' תקופת השורשים זה 2,000 שנה? מועד ב' עוד כמעט 500 שנה? ככה. הוא קבע, כי אם היה 3,000 היתר שעולם לא 2,000. אלה שאלות אלוקיות, אלה ערכים אלוקיים, אין לנו בזה תפיסה. למה האדם נולד עם IQ בין 70 נגיד ל-150 ולא 3,400? קרה הקדוש ברוך הוא קבע. למה הקדוש ברוך הוא קבע שאדם חי 120 שנה? למה הקדוש ברוך הוא קבע שיש לו שפה מעלה שפה, ולא, אני יודע מה, על האוזן. בקיצור, למה הקדוש ברוך הוא קבע את כל מה שהוא קבע? זאת השאלה. תשובה, ככה הוא החליט. הוא החליט שהירידה מעולמות עליונים לעולמות תחתונים, זה לפי הסדרים האלה, ואנחנו לא שואלים למה, אלא אנחנו שואלים למה. איך בתוך הסדרים האלה אנחנו פועלים ומגלים את המהלך שנקרא תשובה. איך הקדוש ברוך הוא שהחליט שהוא יורד מאלוהיות לעולמיות במדרגות שהוא בחר, איך אנחנו חוזרים ועולים ממדרגה למדרגה עד המקום שאפשר הכי הרבה להגיע אליו בעולם הזה, ואחרי זה גן עדן, עולם הבא וכו'. לכן כל זה נעשה, כלומר כל מהלך הירידה הזה, כל ההשפלות האלה, כל המיטות האלה, כל הירידה מאלוהיות לעולמיות, כל זה נעשה על פי המשקל העליון של שפיטת הצדק. משקל אלוקי עליון שלנו בשום השגה. מי שיש לו השגה, שקרן. המשארת, מי האדם שיכול להגיד שהוא מכיר בדיוק, יודע בדיוק? יכול לתת סברה, אפשר גם לסברה הפוכה. גם תורת הסוד, דרך אגב, לא מתעסקת עם זה. למשל, הקושייה הכי עצומה בתורת הסוד, זה איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כלומר, לא במובן הזה איך הוא ברא, הוא אמר ויהי. אבל איך אין סוף יכול לצמצם את עצמו בסוף? איך מציאות אלוהית יכולה להפוך לעולמית? זה נקרא גבורת הצמצום. איך הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו? סוד הצמצום. סוד. אז יש בקבלה כל מיני גישות. אבל זה גישות שלב ב'. זה הסברה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל דיברנו באחד השיעורים. זה נשמע סקופ, אבל חבר אומרים את זה, וזה נכון. שמה האות הראשונה באלף ב', סליחה על השאלה? אות א'. באיזה אות התורה פותחת? באות ב'. מה ההבדל בין האות ב' לאות א'? יש הרבה הבדלים. אחד ההבדלים שהאות א' פתוחה מכל הכיוונים. האות ב' סגורה מכל הכיוונים, חסומה מכל הכיוונים, סתומה מכל הכיוונים, חוץ מכאן בלאב. אבל יש עוד אות שהיא דומה לאות ב', והיא האות כ'. נכון? מה ההבדל בין האות ב' לאות כ'? הצ'ופצ'י כזה. אם כן, למה הקדוש ברוך הוא עומד חזק במדרש, האות א' באה בטענה לריבונו של עולם? הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתחיל את התורה איתי? למה אתה מתחיל בראשית ברא אלוהים באות ב'? תתחיל באות א', הרי אני ראשונה. אלא, למדנו כלל גדול, שהעולם שלנו, העולמיות שעליה אנחנו מדברים פה, העולמיות הזאת, היא חסומה לנו מלמעלה, סגור לנו, חסומה לנו מלמטה וחסומה לנו מלפני. מה היה לפניכם? אנחנו מתחילים לא למה, לא אחורה, אנחנו מתחילים מכאן ולהבא. אז למה הקדוש ברוך הוא לא התחיל עם האות כף, אלא עם האות ב'? כי יש איזה צ'ופצ'יק, פה, הצ'ופצ'יק הזה של הב', שהוא בעצם מה שקדם לעולם. כלומר, תדע לך שיש איזושהי קדימה למציאות שאתה מכיר פה בעולם הזה. יש עולמיות בעולם הזה, אבל יש קדימה. הקדימה זאת האלוהיות, זה האות א'. אמר השם לאות א', אני שומר אותך, לאנוכי השם אלוהיך, שעוזתיך מארץ מצרים. אם כן, בעולם הרוח, בעולם הנשמה, האות א' היא ראשונה. זה האלוהי, ברור. בעולם הגוף, בעולם החומר, בעולמיות, האות ב' היא ראשונה. והאות ב' היא ראשונה כדי ללמד אותנו שאנחנו לא מתעסקים עם האות א'. אין לנו בזה התעסקויות. אנחנו יודעים שיש צ'ופצ'יק של האות ב', לא של הקומקום, יש צ'ופצ'יק פה, שהוא בעצם האות א'. תורת הסוד עוסקת קצת בהבנות הדברים האלה. אבל עם כל הכבוד, זה חסום לנו. סגור לנו. אז התורה לא לחינם מתחילה בראשית. ולא ב' מוכרים, מה שאני יודע. בסדר? לגבי אנוכי השם אלוקיך, אז ידוע מה כתוב בספרים הפנימיים. המילה אנוכי רומזת, מי רוצה לעזור לי? אנא נפשי. נו? כתבית יעבית. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר על עצמו, אני את נפשי כתבתי ונתתי. איפה כתבת את נפשך ונתת? בתורה, באנוכי השם אלוקיך. ואיך זה מתגלה אלינו? בראשית ברא אלוהים. אתה שמע את זה, בעולמיות. אז התורה היא הסוף של העולם. אז איפה התורה מתחילה מצד, אז איפה הוא נקרא זה, ההיסטוריה מתחילה מצד האמת? משה קיבל תורה מסיני. זאת המשנה הראשונה. איפה הקדוש ברוך הוא, איפה ההיסטוריה מתחילה מצד הגילוי? בעשרה מאמרות נברא העולם. ענינו כאן ענות קושיה. אם מסכת אבות, אם מלמד אותנו את הסדר של מסכת אבות, אז למה התחלנו בשנת 2448 לבריאת העולם, משה קיבל תורה מסיני? היינו צריכים להתחיל במשנה בפרק חמישי, בעשרה מאמרות נברא העולם.
אחרי זה 10 דורות מעלה משנוח, 10 דורות מנוחת אברהם. אז מה עכשיו? רב יהודה הנשיא, אם אתה לא רוצה להזכיר את 10 מאמרות של עד שאדם נברא העולם, ואת 10 דורות מעלה משנוח, אחרי אתה רוצה להתחיל משנת 2448 ניתנת התורה, תתחיל, שם חכה לתורה מסיני. אבל אם אתה כבר מזכיר את זה, אז למה אתה לא מתחיל עם זה? המשנה הראשונה במסכת אבות הייתה צריכה להיות לכאורה בעשרה מאמרות נברא העולם. שאלה טובה, לא? ואחרי זה 10 דורות מאדם עד נוח, ואחרי זה 10 דורות מנוח עד אברהם, אחרי זה תגיד עוד איזה חצי משנה, 6 דורות מאברהם עד משה, ואז תגיד משה קיבל תורה מסיני. זאת הייתה הסברה. למה זה לא התחיל ככה? כי מסכת אבות עוסקת בשורשים הרוחניים, לכן זה מתחיל מתורה. היא מתחילה באלף. בעולם הטבע זה מתחיל מבית. אז בעצם כל מהלך התשובה זאת הירידה של הקדוש ברוך הוא מאלף לבית, והעלייה מבית לאלף. דרך אגב, ברמז, מסכת אבות נקראת מסכת אבות. המילה אבות, מה השורש שלה? אבא או אב, נכון? יש שורשים, סוגיות מסובכות זאת בדקדוק, אבל יש שורשים ש... המילה אבות, השורש שלה זה אב. איזה אותיות אב מכילות? א' ב', בדיוק. אז השורש הפנימי זה א' ב'. איך זה יופיע כרמז עם חכמים? בוא אל פרעו. יש בעולם הרבה פרעויים, הרבה פורנויות. עברתי לשלב הדרשות, אבל זה נכון. בוא, ב' א', בדרך אנחנו צריכים לבוא אל פרעו כדי להחזיר את העולם לאב. זה הסדר. אז זה בדיוק מה שכתוב פה. שהקדוש ברוך הוא ירד מאלף לבית, ירד מאנוכי השם אלוהיך, שקדם לעולם, לבראשית ברא אלוהים, ועכשיו אנחנו צריכים להחזיר את בראשית ברא אלוהים לאנוכי השם אלוהיך. זה הסדר. 25. איך הזמן עובר? טוב, סליחה, אני מתנצל, שכחתי, לא שמתי לב. טוב, אנחנו התחלנו את הסוגיה הזאת. נמשיך אותה ביום ראשון. יישר כוח. חבר'ה, שעוברים את 4:35, שמישהו יעשה לי סיבוב.